התעוררות. תוכנית בוקר עם קובי פינקלר. בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים. אנחנו בפתח שבוע חדש, י"ח בחודש שבט, גם מאמצע חורף, אפשר להרגיש את זה בצורה נהדרת, וכל מי שדיבר איתנו על כך שבמשבר האקלים אנחנו נמצא את עצמנו במצב של שני ימי גשם או יום גשם אחד עצים, חזק, משמעותי, ואז חודש ימים בלי גשם, ואז חוזר חלילה. הנה רואים כבר שיש לנו שבוע שלם, ברוך השם, ברוך גשמים, וגם לפנינו עוד שבוע וחצי לפחות, עם התחזית המעודכנת לפחות לעשרה ימים, עם גשם, עם הרבה גשם, עם כמויות משקעים מאוד נאות. אני מתחיל את זה בצורה יפה של השבוע הזה, כיוון שזה באמת חלק מענייננו, גם חילופי מזג האוויר, גם העונות, וגם רשי כתב את זה לפני 4,000 שנים. אם תסתכלו, לא רשי, רשי עצמו כתב את זה לפני כ-1,000 שנה, אבל התורה שעליה מבוסס הפסוק הזה, עוד כל ימי הארץ, זרע וקציר וקור וחום וקיץ וחורף ויום ולילה לא ישבות, ומחלק את השנה ל-6 עונות, והעונה השישית, עונת הקור, מתחילה בשבוע שעבר, בט"ו בשבט. מחלק רשי את העונות לפי 6 חודשים, מתותבב בתשרי ותתבב בכסלב, ומתתבב בכסלב ותתבב בשבט, ומתתבב בשבט עד לתתבב בניסן, זה הקור. ואחר כך כידוע אביב וקיץ וחום, שזה דווקא בסוף. שילי קייטה, קיישי מקייטה. סוף הקיץ, חם מן הקיץ, ועכשיו אנחנו בקור אבל. באמת, צפויים לנו גם ימים קרים, אבל קר בחוץ, חם בלב. אפשר לראות את כל הדברים האלה בצורה יפה, וכאשר אתה מסתכל גם על מזג האוויר, אתה מקבל עוד מידע אחר ועוד אווירה אחרת שנמצאת בחלל. אנחנו בפתחו של שבוע חדש, עם שבוע לחימה, נדבר עליו לאחר מכן, עם שבוע שמסכם את בית הדין הבינלאומי לצדק בהג. סך הכל יצאנו טוב, ככה אומרים כולם. לא צעקתה, כמו שנאמר פרשת ועירה, אבל גם מפרשת יתרו. מתן תורה, זה הרגע שהחלנו אליו, זה הרגע שחיכינו לו, ובוא נסתכל עליו. אז נתחיל בהתחלה, בפרשת יתרו. על המשפט הראשון, וישמע יתרו, כהן מדיין, חותן משה, את כל אשר עשה אלוקים למשה ולישראל עמו. אז קודם כל, מעניין מאוד גם ההסתכלות, מעניינת מאוד ההסתכלות על חותן משה, חותן משה, חותן משה. יתרו זה שם בפרשה, אבל הכבוד שנותן משה לחותנו, ראוי לכל אחד מאיתנו ללמוד. נותן לו כבוד, הוא ידע את הדברים. הוא לא היה צריך את יתרו בשביל ללמד אותו שצריך למנות שרי אלפים ושרי עשרות ושרי מאות. לא היה צריך את כל המידע הזה. שכן, העם כבר דיבר איתו, וזה הוא מספר בספר דברים, במשנה תורה, בפרק הראשון שבו הוא מתחיל את מסע חייו, שהוא מגולל את מסע חייו, כבר שם הוא מספר מה שהיה. וישמע אתכם, ולא טוב הדבר, וזה היום לא טוב הדבר, אבל הוא כבר אמר את זה. אני אמנה לכם שרי אלפים, שרי מאות, אבל כדי לתת כבוד לחותן, לא רק כבד את אביך ואת אמך, כמה יפים מפני הדברים. ולכן כל הפרשה הזאת בחלקה הראשון, תמצאו לפחות 6 פעמים לצמד המילים הללו. חותן משה, ויבוא חותן משה, וישב משה ואהרון, לאכול לחם עם חותן משה לפני האלוקים. לא עם יתרו. נכון, יש השמה של הפרשה, הוא יתרו. זו הכותרת. אבל צריך להסתכל גם בפרטים הקטנים, ועליהם נשתדל גם לדבר איתכם בשעה הקרובה. אז על הפסוק הראשון מפרש רשי, מה שמועה שם אהובה? אנחנו מכירים. קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. ואז שואלים את עצמם המפרשים, מדוע לא הספיקה קריאת ים סוף כדי להניע את יתרו שיבוא? אירוע כל כך מכונן. 12 שבטים שעוברים לפי גיסה אחת 13 שבטים, כי מנשה ואפרים נחלקו לשניים. נלך לגרסה הזאת אפילו. 13 מקומות שבהם נפתח הים. והיה צריך לשכנעו גם מלחמת המלאק. מה מספיק, מה לא מספיק במקריאת ים סוף? כלום, קריאת ים סוף לא הייתה נס שאין דוגמתו בהיסטוריה האנושית. כלום, כבר הראה בעבר שים ייבקע לשניים, ואמרתי קודם כל לשלושה עשר חלקים, ואנשים יעברו בו בחרבה. אלא, אומר היה, זה בריאל לוין, זה צהל. כששמע יתרו על קריאת ים סוף, חשב בליבו, נס הוא שעשה הקדוש ברוך הוא. והרי נס הוא תופעה יוצאת דופן. הבא וחולף, כך נס. ומכך אין ללמוד על עתידו של עם ישראל, וכי על ניסים יקום העם. אולם כאשר שמע על מלחמת עמלק, מלחמה פיזית, ממשית, שישראל ניהלוה באומץ ובגבורה, ותכף תבינו למה אני חותר גם הבוקר הזה, לא כחטב צבאי, לא כפרשן צבאי, אלא כאזרח במדינת ישראל. עם מיוחד במינו אנחנו. ואז אנחנו משוכנעים שצריך הוא וכדאי הוא לבוא להכיר את עם ישראל. קראתי אתמול את ההפטרה, כמו כולנו. כאשר מתחילה ההפטרה של שירת דבורה, בפרוע פרעות בישראל, בהתנדב עם ברכו את השם. כמה יפה היא המציאות הזאת, זה רק החלק הראשון. הוא יפה, הוא מעולה. בפרוע פרעות בישראל, ראינו מה שקרה לנו בשבת שמחת תורה, ולאחר מכן ראינו את ההתנדבות האדירה, כמה דקות לאחר מכן. היו לוחמים שכבר בשבע בבוקר, כשהתחילו להבין את גודל השעה, מיד יצאו לדרך. ולאחר מכן, וההתנדבויות האינסופיות, ומאות אלפי השניצלים שמתוקנים ברחבי הארץ מזה כמעט ארבעה חודשים, והאוגות והאוגיות והחיבוק של הלוחמים, כולל בימים הללו, ממש. שלא תתבלבלו, זה כולל בימים האלה ממש. ואז ברכו את השם, אתה רואה את הלחימה, ואתה שומע את העם המיוחד הזה, ואתה לא צריך להיות פטריוט יותר מאשר זה, אתה חי בתוך המציאות הזאת. כמה אנשים מוכנים, אחרי 113 יום, להיות מחוץ לבית, ולהמשיך להילחם, ואתה פוגש אותם, ואומרים לך באמת, בארבע עיניים. לפעמים בשש עיניים, עם צלם או מקליט, אבל הרבה פעמים גם בארבע עיניים. אנחנו באמת מוכנים. ואז, באה האמירה של סוף הקטע הזה, שירת דבורה, ותשקוט הארץ 40 שנה. לא מרפאת ידיכם כאן, אבל זאת מציאות חיינו. פעם היחידה בכל ההיסטוריה, בכל כף דלת, פרקי התנך, אבל תשקוט הארץ היה 80 שנה, זה פעם אחת. יכול להיות שזה מציאותנו, ואיתן נלחם, ואיתן נתמודד, אבל כאשר אני חוזר על הדבריו של אותו יתרו, אותו חותן משה, כאשר הוא ראה נס, אמר נס, הוא חד פעמי. כאשר הוא שמע על מלחמת עמלק, מלחמה פיזית, ממשית, שישראל ניהלוה באומץ ובגבורה, ממש כמו שזה קורה עכשיו, והנס מתגלה על ידי מלחמתם בפועל. כל יום הוא נס. סיפר לי בשבוע שעבר מישהו על אותם טילי קרקע אוויר. בנס נתגלו הדברים הללו. היה מידע מודיעיני, אבל עד כמה? באמת, בדרך מקרה. מספרים לי אנשים. אז מבין יתרוג כי עם זה מיוחד במינו, העם שלנו. ואז הוא משוכנע שצריך לבוא ולהכיר את ישראל. ולכן, אני יודעתי לפחות, דווקא בפרשה הזאת, עם כל העוצמה ועם כל היכולות של עם ישראל, כאן נכנסה לפרשת קבלת התורה. רק בנקודה הזאת, כאשר העם כולו במצב כזה, שמתאחד סביב מנהיגותו של משה, ואהרון וחור מחזיקים את ידיו והיו ידיו אמונה, זאת המילה. ואני חושב שבראייתנו היום, כמעט ארבעה חודשים אחרי תחילתה של המלחמה, האמונה הזאת מחזיקה אותנו. היא מביאה אותנו לכדי דברים חדשים. ואז והייתם לסגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ. עוד לפני שקיבלו ישראל את התורה במעמד הר סיני, ולפני שנצטבו על משפטיה, כבר שמעו דברים ברורים על מה שהתורה נועדה להיות להם, ולמה היא עתידה להכשירה. והייתם לסגולה מכל העמים, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. הווה אומר שיהודו של עם ישראל להיות למופת לכל העמים, וחובה זו קודמת לכל אחד מעשרת הדיברות. ואולי משום כך, היה אומר אליהו, פעם אחת הייתי עובר ממקום למקום. בא לפני אדם אחד והיה שואלני בדברי תורה. אמר לי, רבי, שני דברים יש לי בלבבי, ואני אוהבם אהבה גדולה. תורה וישראל, אבל אני יודע איזה מהם קודם. ממש, אני פותח סוגריים, כמו הדילמה הגדולה שיש לנו עכשיו, להשמיד את חמאס ולשחרר את החטופים. האם שניהם הולכים יחדיו? לא ניכנס לזה הרגע. אבל שני דברים גדולים. כמו שאותו אדם שואל את יריהו הנביא. שני דברים יש לי בלבבי, אהבה תורה וישראל. אמרתי לו, דרכם של בני אדם שאומרים תורה קודמת לכל, אבל הייתי אומר שישראל קדושים קודמים. אולי זה גם תשובה למציאות הזאת שבה אנחנו חיים, אולי גם זו תשובה לדברים ששמענו עכשיו כאן בחדשות של כל חי לפני כמה דקות מנדב, על כך שהניו יורק טיימס מדווח שהולכת להתרקם עסקה שבה ישחררו כ-100 חטופים. נכון, נפסיק את הלחימה ונחזור אליה. אבל ברוח הדברים הללו, רק לפני השיר שלנו בפרקו של היום הראשון בשבוע, היה אומר גם רבי שמעון בר יוחאי, וכי מי נברא תורה בשביל מי? התורה בשביל ישראל או ישראל בשביל התורה? לא תורה בשביל ישראל, אלא תורה שנבראת בשביל ישראל, הרי היא קיימת לעולמי עולמים. ישראל שנבראו בזכותם, בזכות עצמם, על אחת כמה וכמה. התורה הקדושה היא נר לרגלינו. מוטי קופר הוא אחראי לביצוע הטכני הבוקר הזה, עם אחים קובי פינקלר, ואנחנו פותחים עם התורה הקדושה, לאחר מכן גם כותרות העיתונים והיום של השבוע הזה, ולאחר מכן גם שבוע החלל, זה מתחיל הבוקר הזה, פינה קצת מנחמת.
Oy toyro hakdoisho ischaneni bevakosho bnei tzur nahrot bikidusho yoyoyoy oy toyro hakdoisho ischaneni bevakosho ischaneni yoy bevakosho Oy oy toy ro ach doy sho istaneni bevakosho pnei tzur narot bikidusho oy 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 toy ro ach doy sho istaneni bevakosho istaneni oy bevakosho
תורה הקדושה, אכן כמה היא טובה, כמה היא חשובה לכל אחד ואחת מאיתנו. סוף השבוע, קבלת התורה, פרשת יתרו. אנחנו יוצאים עכשיו למקבץ ראשון של פרסומות, אחר מכן ניתן לכם טעימה חדשותית, בכל אופן אי אפשר להתעלם ממנה, וגם על החלל.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם קובי פינקלר.
טוב, חזרנו לכם 7:25 ועוד מחצית הדקה, כמה וכמה כותרות, כדי שתהיו בכל אופן בעניינים. 100 חטופים והפוגה של חודשיים, דיווח בניו יורק טיימס, כתב בכיר שלהם, רציני, כבר שאני מכיר. ישראל וחמאס קרובים להסכם הפסקת אש, אנחנו חושבים את זה לאורך כל הבוקר, בכותרות של האתרים למיניהם, זה עדיין לא הגיע לכותרות העיתונים, כיוון שזה דברים של הבוקר הזה, מתכנסים בפריז ראשים גדולים, שוב אמרתי שתי הנקודות הללו לא הולכות ומצטלבות יחדיו, שתיהן הולכות בקו מקביל, גם שחרור החטופים, גם המשך הלחימה בחמאס, אפשר להסתדר. וויינט מדווח הבוקר על מתקן ישראלי ימי שהותקף בכתב"ם, מדובר במתקן ימי זבולון שמו, זה לא אסדות, אבל מתקן של צה"ל, או של, לא, של צה"ל, של מערכת מדינת ישראל בצורה כללית. מזכ"ל האו"ם, ככה במעריב הבוקר הזה, קורא למדינות שישעו את המימון לאונר"א לחזור בהם. כמה רוע יכולה להיות בתמונה הזאת, באמירה הזאת גם של מזכ"ל האו"ם. רק כדי לסבר לאוזנינו הבוקר הזה את המידע ואת האוזן, אז גילו בשבוע שעבר, כבר גילו את זה מתחילת המלחמה, שלפחות 7 מעובדי אונר"א, רשמיים, עם טאג שהולך עליהם על דש הבגד של אונר"א, הם השתתפו בטבח שהיה בשמחת תורה, ועכשיו הרבה מדינות בעקבות בית הדין הבינלאומי לצדק, קוראות למדינות לא להמשיך לתרום לאונר"א. ואז באמת חלקם של המדינות נענה לקריאה הזאת, והודיע בצורה רשמית בסוף השבוע, היינו עסוקים עם, בשמחה, בשבת קודש, אבל היו מדינות שהודיעו באותן השעות, אנחנו נפסיק את המימון לאונר"א. ומזכ"ל האו"ם שמתעורר לכך במוצאי השבת, מבחינתנו כמובן, ואחרי סוף השבוע שהם נחים להם שם במנעמי וושינגטון, או ניו יורק במקרה הזה, הוא קורא למדינות שישעו את המימון לחזור בהם. דיווח פלסטיני מדבר הבוקר הזה על חילופי אש בג'נין, נדבר על כך גם בהמשך הבוקר הזה, וטראמפ, מרגיש חד לעומת איך שהרגשתי לפני 20 שנה, כך הוא אומר לפני בוקר. מה איראן מחפשת? אחרי שהבינה שסין לא תצליח להיות הבת שותפות שלה, היא מחפשת נחמה בטורקיה, כך זמן ישראל הבוקר הזה. הוול סטריט ג'ורנל מביא הצעה חדשה, אחרת, הפסקת יש בת 6 שבועות, לפי הניו יורק טיימס לחודשיים, כך או אחרת אנחנו מדברים על עסקה גדולה עם הרבה מאוד זמן, זה גם מתכנס עם חלק מהדברים שדובר עליהם במשך כל הזמן. עוד דברים בכותרות הבוקר הזה, מהדקות האחרונות או מהשעה האחרונה, גם גורמים ממשל ביידן אומרים לסוכנות הידיעות AP, ישנה התקדמות לקראת הסכם בין ישראל לחמאס, כבר דיברנו על המציאות שיש בג'נין. עוד דברים בבוקר הזה, מפגינים ינסו לחסום גם הבוקר הזה את כניסת הסיוע ההומניטרי לעזה, נותנים לזה גם לצה"ל לטפל, וישנם גם השלכות של המלחמה בכיוון הזה. מצד שני, גורם בלבנון אומר אין התקדמות במאמצים להביא להסדרה, אני מניח שהכל קשור אחד בשני. נלך קצת לכותרות העיתונים החרדיים הבוקר הזה, הפלס בכותרת הראשית שלו על בית הדין הבינלאומי בהג, ובית הבינלאומי לצדק, צריך להוסיף את המילה הזאת גם כן, כי היא גם כן חשובה, היא גם כן מאוד סמלית. סך הכל, כמו שאמרתי, שאתה מדבר עם כל האנשים שמבינים בדבר הזה, אינני משפטן, אומרים שלא הכי כצעקתם, לא כל כך נורא. בסופו של דבר צו ביניים, שאומר לישראל, תדאגו קצת גם לנושא של ה... הומניטרי, אבל הוא לא ציצב להפסקת הלחימה בעזה, ועד אשר הוא ייתן לפסק הדין הסופי, מוטי יהיה כבר קרוב לגיל 60. ככה לפי הערכה של אנשים. שנים רבות זה ייקח. מה עוד בפלס הבוקר הזה? האחות למלחמה, כותרת באדום, נמשכים חילופי האש בצפון, כמו שאמרתי קודם, גם אתמול ארכי סולם של 4 מחבלי חיזבאללה בעיתונים. בצבא נערכים ללחימה אינטנסיבית מול חיזבאללה, החוץ זה דבר טוב. לומדים מכל התרחישים, עימות בים סוף. ככה פלס הזה עם תמונה של אחת הספינות שעולה באש, החוסים. תקפו ספינת מלחמה אמריקנית וכלי שיט בריטים, ותיעוד חריג מהרצועה, מפגינים קראו, העם רוצה להפיל את חמאס, תמונה של חמור עם עגלה, מושך, מאיפה יש להם עוד כל כך הרבה חמורים? ממש יציאת מצרים של תשפ"ד. עוד בכותרות הראשיות בעמוד הראשי של הפלס הבוקר הזה, מזג האוויר הסוער נמשך גם בשבת קודש, שלג ראשון לעונה ירד בצפון הגולן, והשבוע אנחנו מצפים גם למנת שלג שתראה גם באזור צפון השומרון, בערי הגליל העליון, ימים קורים יהוד. יהוד, דיברנו על זה בתחילת השעה, יהיו ימים קרים השבוע הזה. משהו עצוב קצת, הולכת רגל נהרגה בתאונת פגע וברח בערד, וגם שני הרוגים בתאונה קשה בסמוך לענתה, אזור בנימין, בתאונה קשה וקטנית שהראה בסמוך לענתה. אני קורא את משה רובין, נהרגו שני צעירים ושלושה נפצעו בדרגות שונות. ביתד נאמן הבוקר הזה, הכותרת הראשית, אנחת רווחה בישראל, אחר ימים שדאגה וקרב בלימה משפטי בהג, הלחימה תוכל להימשך, ואני קורא את הכותרות לפחות, בית הדין הבינלאומי לצדק, דחת, אני מוסיף את המילה לצדק, כי הם לא הוסיפו אותה פה, את דרישת ישראל לסלק את התביעה על הסף, פורסמו צווי ביניים הקוראים והדורשים להגביר את הסיוע ההומניטרי, ולוודא אי פגיעה בבלתי מעורבים. אגב, כדי שתשכילו, היו שם שישה סעיפים, וארבעה סעיפים הודה בהם, או דיבר עליהם השופט בדימוס אהרון ברק, שייצג את ישראל, ושניים הוא הסכים, אמר, ברור, אנחנו לא מתכוונים לפגוע בבלתי מעורבים, משתדלים כמה שיותר, אז כך שארבעה מתוך השישה, גם ככה הוא קונה את ליבם, שובה את ליבם גם של השופטים, ראינו בסופו של דבר את התוצאות. בנוסף, התבקשה ישראל להציג הוכחות בתוך חודש על ביצוע הדרישות, אז כל שבועיים שלושה יביאו להם איזה דוח כזה, זה בסדר. בהתייחסות רפה וחלקית בלבד, הוזכר לצערנו הטבח של חמאס, והוא שמעה קריאה לשחרר את החטופים ללא תנאי. ראש הממשלה מדבר אמש, הוא אומר, עצם הטענה שישראל מבצעת רצח עם היא מקוממת, והנכונות שבית הדין בכלל לדון בזה, זה עוד קלון שלא יימחה לדורות. מה אומר משרד החוץ? התביעה הדרום אפריקאית אינה רק חסרת בסיס עובדתי ומשפטי, אלא גם מעוררת שעת נפש מוסרית. בעזה, תיעוד בעמוד 4, המונים מפגינים וקוראים להפלת חמאס. יש בעיה שעיתון נותן תיעוד, כי הוא יכול להביא את המילים, תיעוד זה כבר הרבה יותר וידאוי או מרקעי, אפשר להביא אותו באינטרנט או בדברים אחרים, פחות בעיתון צריך להוריד את המילה תיעוד, ואז מצוין. המונים קוראים בעזה להפלת חמאס, מול המחאה מתרחבת כתב מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אני לא אוהב את המשפט הזה, ביהודה ושומרון, עכשיו זה גם בישע כבר, חזר להיות יהודה שומרון ועזה, האלוף רסלן עליאן, תושבי הרצועה מעדיפים ובצדק את טובתם ואת ביטחון ילדיהם, באמצעות מצלמות מתעד הצבא את המתפנים דרומה, חלקם נעצרו, הרבה מאוד מהם נעצרו, ויש לנו גם שבועים חשובים. שוב, את הנושאים הצבאיים, אני קצת דוחה כי אני עושה בהם שימוש בשעות אחרות. נתניהו מציג אמש במסיבת עיתונאים את הספר של היטלר, מיין קאמפף, בערבית שנלכד ברצועה. אם לא יחוסלו ראשי חמאס, הטבח הבא הוא עניין של זמן, וגם כאן את אותה מחלית שעולה באש, מחלית נפט בריטית שנפגעה מדרום מזרח לעדן שבתימן, כתוצאה מהפגיעה בערה המחלית במשך 18 שעות, ובפעם הראשונה מאז החלו התקיפות של החות'ים, נאלץ צוות הספינה לנטוש אותה. ספינת מלחמה של הצי ההודי סייעה במאמצי הכיבוי. אפשר לראות את כל העולם כולו מסביב מתגבר ומתאחד לצורך הדבר הזה. על אונרה דיברנו, מדינות רבות עצרו את המימון לסוכנות האום לפליטים הפלסטינאים, ביניהם ארצות הברית, קנדה, אוסטרליה, פינלנד, איטליה, הולנד, סקוטלנד ובריטניה הודיעו על עצירת המימון. גם גרמניה בדרך להצטרף, איזה מדינות עשירות שתורמות הרבה מאוד כסף, ועצירת המימון שלהם בהחלט תעזור לישראל בצורה משמעותית. עוד דברים בעיתון הזה בהמשך הדרך, אם נספיק, המודיע, נלך אליו עכשיו כמה דקות. הכותרת הראשית שלו היא על בית הדין הבינלאומי בהג, שנמתנה מדרישה להפסקת אש בעזה, דיברנו על כך, וקוף בן ציון, בכותרת, במרכזו של עמוד השער, בעמודי, מאוד מעניין, לא בטוח שכולם שמעו את זה, מי שהיה לו זמן וסיפק בידיו, זה סך הכל היה מאוד קרוב גם לכניסת השבת. אוגנדה בידינו, והכותרת היא, כמה סמלי שהשופטת מאוגנדה, הגברת סבוט טינדה היא היחידה מבין 17 שופטי הג שתמכה בישראל והתנגדה לשני צווים, שאפילו נציג מדינת ישראל הדימוס בשופט, אהרון ברק, אני קורא מתוך העיתון את הסגנון והעברית שלו, תמך בהם יחד עם עמיתיו לכס השיפוט, כמובן במרכאות בהג. בהחלט דבר מעניין וחשוב, אפילו אוגנדה לטובתנו, או רק אוגנדה במקרה הזה, שהיא נציגת המשפט, היא לא בעלת עם כאן, אבל כנציגת משפט, ברור שהיה מישהו שהורה לה להגיד את הדברים הללו. יפה, יישר כוח לך, גברת ספודינדה מאוגנדה. על המדינות שעוצרות את השרה לאונרה, גם כן דיברנו כבר, גם כן בעמודיה כאן, בואו נחפש דברים חדשים, הלחימה בחניונס, רבבות ברוכים לרפיח, החיזבאללה משגר לראשונה טילי פלק אחד, ומה זה אומר? זה אומר שיש לנו כאן בכותרות הראשיות, שאלו טילים קצרי טווח מדויקים, הפועלים על הכוונת של מצלמה הנמצאת בראשו של הטיל הזה, והבוקר הזה גם, במקביל גם, הרבה מאוד מכיתות הכוננות שנתבקשו, תחזירו את כלי הנשק שלכם. למה? כי הצבא אומר, מדלדלים כוחות. דיווח חדש כאן, פוטין מגשש מול ממשל ביידן אודות האפשרויות לסיום המלחמה באוקראינה. מעניין מאוד. בוא נקרא את כמה הדברים פה מחנוך בן חיים. סוכנות הידיעות בלומברג מדווחת כי נשיא רוסיה ולדימיר פוטין מגשש אצל הממשל האמריקאי האם ניתן יהיה לסיים בקרוב את המלחמה באוקראינה ובוחן את האפשרות לפתוח בשיחות שלום. על פי הדיווח, כפי שמפרסם ניצן צור בערוץ 7, המצטט מקורות המקורבים לממשל האמריקאי, פוטין בדק אם ראשי הממשל מוכנים לפתוח בקרוב בשיחות על מנת להביא לו להגיע להסדר שיביא לסיום המלחמה. בין היתר טוענים המקורות לבלומברג כי פוטין הסיר את התנגדותו להצטרפותה של אוקראינה לנאטו, וזאת אחת הסיבות המרכזיות לפרוץ המלחמה לטענת רוסיה. עוד כותרת אחת גם כן של חנוך בן חיים בהמודיע, מצרים שקלה להחזיר את השגריר, היחסים בין המדינות בשפל של שני עשורים, לא יודע כמה שזה מדויק וכמה שהיא איננה מדויקת הידיעה הזאת, בכל אופן הקראתי אותה כלשונה. ידיעות אחרונות לסיים, התוכנית בכותרת ראשית להחזיר את גרעיני הנחל לעוטף, לחזק המטרה את הביטחון במרחב הזה, באזור הדרום, ומרחק נגיעה מרפיח, גם כן לוחמי צהל, שם סוגרים על מרכז הכובד של רפיח. גם אחינו של סדאת אומר, אם אכפת לכם מהיחסים ממצרים, שנו מההתנהלות. זאת פחות או יותר תמונת המצב בבוקר זה. אנחנו נצא למקבץ פרסומות, ולאחר מכן קצת נמריא לחלל, קצת לספר לכם דברים שנמצאים מעל הרקיע שלנו, או מעל פני כדור הארץ.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם קובי פינקלר.
ועכשיו אצלנו 7:40, כמעט ו-2 דקות, על פני כדור הארץ. אנחנו רוצים להמריא קצת לחלל, אנחנו בפתח שבוע החלל, ואנחנו רואים שלום, בוקר טוב, בשידור חי, בורי אורון, מנהל סוכנות החלל הישראלית, בוקר טוב לך.
בוקר טוב קובי, לך ולמאזינים.
גם לך. מה זה שבוע החלל לפני שנצלול לתוך הרעיון של מה ישראל עושה בחלל?
שבוע החלל הישראלי מתקיים, זאת הפעם ה-12, אנחנו תמיד עושים אותו בשבוע האחרון של ינואר, לציין קולומביה שבה נספה האסטרונאוט הישראלי הראשון, אילן רמון, זיכרונו לברכה, ובשבוע הזה אנחנו רוצים להנגיש את תחום החלל לכמה שיותר אנשים, אנחנו עושים את זה דרך הרבה מאוד פעילויות בקהילה, להנגיש את הסיפור, להנגיש את האפשרויות, את הדרמה הגדולה שקורית. במקביל אנחנו עושים גם כנסים מקצועיים, כנס מקצועי ביום רביעי שיתעסק בעיקר עם התעשייה והאפשרויות הכלכליות שתמונות בחלל, וכנס חינוך שמרון הרמון שיקח את המחנכים שלנו, גם אותם צעד אחד קדימה, אל החלל.
עד כמה ישראל באמת מעורבת בחלל? אנחנו מושקעים הרבה, יש לנו, אנחנו מכירים את האופק 11, 12, 16, לפניהם את האופקים האחרים שמסתכלים על כל נקודה בכדור הארץ, אבל עד כמה אנחנו באמת משמעותיים?
הדוגמה הכי טובה, כדי לענות לך על השאלה, אני חושב שהיא ההבנה שהיום להרבה מאוד מדינות יש משהו בחלל. לוויין, אחד, שניים, שלושה, לפעמים יותר. אבל יש מעט מאוד מדינות, מעט מאוד מדינות, שמסוגלות לעשות את זה לבד מקצה לקצה. לתכנן לוויין, לבנות אותו, לשגר אותו, להפעיל אותו, כאלה יש בעצם 12 מדינות בסך הכל. מכל 100 מדינות שיש להם משהו בחלל, רק 12 יודעות לעשות את זה לבד. ישראל היא השמינית. ישראל היא המדינה הרביעית שטכנולוגיה ממנה הגיעה לירח עם פרויקט בראשית המדהים, נכון. לא הצלחנו לנחות כמו שרצינו, אבל היא המדינה הרביעית שהביאה טכנולוגיה לירח, ולכן שאתה שואל איפה מקומה שלה, המקום שלה הוא מאוד מאוד מכובד. גם במדע יש לנו מקום מאוד מאוד משמעותי, ואני אגלה לך סוד קטן, גם בתחום הלוויינים הקטנים, הכי הרבה לוויינים קטנים שנבנים על ידי סטודנטים ותלמידי תיכון משוגרים מישראל, או בעצם מלוויינים שנבנים בישראל. ולכן כן, לישראל, למרות הדברים הכל כך משמעותיים הנוספים שאנחנו עושים, יש מקום משמעותי גם בתחום החלל.
אני אמשיך איתך את אותה נקודה של המקום הרביעי ובין מקום שמיני בין 12 מדינות. עד כמה זה משרת אותנו בעמדה, במעמד שלנו הבינלאומי? זה נותן לנו יחס אחר, זה נותן לנו כבוד אחר, או שזה רק דברים יפים? זה יפה ששגרים הרבה מאוד סטודנטים, אבל איך זה בא לידי ביטוי במעמד שלנו, ביכולות שלנו?
קודם כל, קובי, אני חושב שזו שאלה מעולה, ואני חושב שגם פה, תראה, גם אתה וגם אני, וגם המאזינים, כל אחד מאיתנו משתמש היום בטכנולוגיות חלל, מה שנקרא, בלי שהוא אפילו יודע, יותר מפעם אחת, יותר מחמש פעמים ביום. שאתה מנווט את דרכך הביתה, או שאתה מעביר נתונים מאחד לשני, כולנו משתמשים היום בטכנולוגיות של חלל, זה רק ילך ויגדל, רק ילך ויגבר. ולכן התחום הזה הולך להיות, הופך להיות משמעותי ביותר, יותר ויותר. וכן, לשיתוף הפעולה הבינלאומי ולעוצמה של מדינה, תחום החלל הוא אחד המרכיבים. תחום חלל חזק, זה אומר שהמדינה היא חזקה. ככה אנחנו מסתכלים גם על יריבים וגם על שותפים. כשאנחנו נרצה לעשות או רוצים כבר היום לעשות דברים בכל התחומים, בוודאי בביטחון, אבל לא רק בביטחון, אנחנו צריכים את תחום החלל. ולכן התשובה שלך היא שזה חד משמעית מוסיף. יותר מזה, כל פעילות שאנחנו עושים היום בחלל נעשית בשיתוף פעולה. בשיתוף פעולה עם האירופאים, בשיתוף פעולה עם, למשל, עם איחוד האמירויות. אנחנו לא יוצאי דופן, כל מדינה עושה את זה היום בשיתופי פעולה. ולכן החלל הוא אחד המקומות שבהם אתה בונה את כוחך, גם את הדברים שעוזרים לך לנהל את החיים טוב יותר בכדור הארץ, אבל גם מול שותפים. אנחנו עושים את זה מול האירופאים, איטלקים כדוגמה, צרפתים כדוגמה, וגם מול, כמו שאמרתי, איחוד האמירויות. וכן, תחום החלל הוא תחום מאוד מרכזי של שיתופי פעולה בכל העולם.
עד כמה זה מסוכן להיות בחלל? כלומר, עד כמה אנחנו פגיעים? הרי אם הלוויין הזה תלוי באיזשהו נקודה, יכול להיות שהוא ייפגע בשלב מסוים, או שלא?
החלל הוא מאוד 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 גדול, הוא בעצם אינסופי, כמו שאנחנו יודעים, אבל באזור שהוא קרוב לכדור הארץ, שם מסתובבים כבר אלפי לוויינים, מתחיל להיות צפוף. יותר מזה, זה נהיה יותר ויותר מורכב, כי זה לא רק הלוויינים שמסתובבים שם, מסתובבים שם עוד הרבה מאוד חלקים, וכל חלק בגודל של 10 סנטימטר ומעלה, אם הוא פוגע במהירויות המדהימות שבהם הלוויינים טסים, הוא יכול לגרום נזק. אז מתחיל להיות צפוף, גם זה אחד האתגרים, איך ממשטרים את זה, איך נותנים חוקים לדברים האלה. עד היום רק פעם אחת נפגע לוויין מלוויין אחר, אבל אנחנו רואים את הסכנה הזאת הולכת וגדלה, והדרך לפתור אותה היא להכניס רגולציה, להכניס נהלים, אבל גם טכנולוגיה. למשל, תחשוב על זה שיש שם, מסתובב שם חלק גדול, ואתה לא רוצה שהוא יפגע בלוויין שלך, ויש גם חברות שישראליות שמעורבות בזה, שמתחילות לבנות טכנולוגיה של לאסוף את החלק הזה לאיזה פח השפעה ענקי, ולנקות את השמיים, את החלל, מאותם חלקים. אז יש לזה נהיה צפוף, זה בפירוש אתגר, אבל גם, כמו בכל אתגר, גם יש פה הזדמנות.
נכון. אני רוצה לסיים עם דבר מאוד פרקטי. התחלת לדבר על כך שישנה גם במערכת החינוך השבוע משהו. הסתכלתי לקראת השידור איתך הבוקר הזה על מערכת הלימודים של חלק מנכדיי לפחות, שלומדים בשמינית, בשביעית, בשישית, י' י' א' י' ב'. אין שיעור כזה נקרא חלל. יש גיאוגרפיה, יש היסטוריה, יש תנ"ך כמובן, גמרא, אין חלל. למה?
אז לא, אז הזדמנות מצוינת קצת לתקן את זה. דווקא יש. מי שלומד היום פיזיקה 5 יחידות, יכול לעשות יחידה בחלל. בהחלט, בהחלט. זה נכנס לפני שנה וחצי, והיום אתה יכול לעשות גם יחידה בחלל, אבל אני הולך איתך, אני חושב שאנחנו צריכים להפוך את התחום הזה, לתחום שבו הוא יותר ויותר מורכב גם במערכת הלימודים, ותראה, חלל מושך אותנו להרבה מאוד מקומות מרתקים. זה לא רק המקצועות המדויקים, זה מביא אותנו גם להתעסק בהיבטים הרכים, הרכים יותר ומדעי החיים, ובעצם כשאתה מושך את החלל קדימה, כל עולמות התוכן נמשכים, ואני הולך איתך, בוא נכניס את זה לעוד יותר ויותר מקומות.
אורי אורון, מנהל סוכנות החלל הישראלית, שיהיה לנו שבוע מוצלח, ותמיד שנמרים כמה שיותר מעלה מעלה. הכי טוב. תודה, בוקר טוב.
תודה רבה.
בהצלחה.
בוקר אור.
כמה וכמה דברים לסיום קצת כלכליים שנדע גם עליהם. האם תקציב 2024 מחודש שיוגש הבוקר לכנסת, לא כולל העלות מיסים, אני קורא הבוקר הזה מגלובס, אז בשבוע שעבר אישרה הממשלה את התקציב המעודכן ל-2024, האם בשל המצב הכלכלי שנוצר במלחמה, שואל העיתון, הוא כולל העלות מיסים. לשר התקשורת שלמה קראי הייתה תשובה נחרצת בעניין, לא עלינו מיסים לשנה הקרובה, אין העלות מיסים ל-2024. אמר ברעיון, האם זה נכון? בודק גלובס, התקציב שאישרה הממשלה הוסכם כי המע"מ יעלה באחוז מ-17 ל-18, בשנה הבאה, וכי מס הבריאות של כל אחד מאיתנו משלם יעלה ב-0.15%. הוחלט גם על הטלת מה שמכונה מס פחמן, על ההדרגתית של סכום הבלו ומס הקנייה על חומרים מזהמים שונים. ואולם, בהתאם לדברי קראי, צעדים אלו יחלו רק ב-2025, אלא שניתן למצוא גם גזרות שיחולו כבר ב-2024, ביניהם העלאת מיסים על מוצרי עישון, תזקיק שעווני, אם אתם לא יודעים מה זה, זה תחליף לדלק, ורווחי הבנקים, ויש גם גזרות נוספות, גם אם הן לא מגדרות כמס, כדוגמת ויתור על יום הבראה אחד במהלך השנה הקרובה. צריך לזכור שאנחנו היום בכנסת, עם אישור תקציב המדינה, ישנו או לא ישנו, לא ברור, והנה אחד הדברים שאנחנו לא ידענו עליהם, גם באשר לדבר הזה. אנחנו סיימנו לבוקר הזה, ליום ראשון בשבוע, 7:51, מוטי קופר זה שערך עבורנו את התוכנית והיה אחראי על הביצוע הטכני, נדב ארבל בחדר החדשות שלנו, תכף תשמעו את קולו גם כן. עמכם הייתי קובי פינקלר, ואתם, שרו ברכה, הרבה גשם זה דבר טוב, יום ושבוע טוב.